רבותיי, אנחנו בדף י"ב, אמצע עוד ב. י"ב ו"ב. איפה שעוד ה' מוקפת. דף י"ב ו"ב באמצע. והנה, גם בבחינה השנייה של יושר, שהוא בציור אדם, נצדג שמעלה ומטה פנים ואחור. שיעור שעבר, עצרנו בבחינה הראשונה שהרב מבאר אותה, שזה בחינה של העיגולים. שמה הרב הסביר איך יש מציאות כזאת של מעלה ומטה בציור של העיגולים. איך יש מעלה ומטה ופנים ואחור במציאות של העיגולים? אז הרב הסביר, העיגול היותר גבוה הוא מעלה, הוא עליון. העיגול היותר פנימי הוא יותר תחתון. ואיך יצדק פנים ואחור? ואמרנו שיש יסוד בדברי הרב ישר טנדה, שכאן שהשפע יוצא מנקב שהוא מפולש והוא גדול יותר ביחס לנקב אחר, אז אותו שפע שיוצא בכמות יותר גדולה, אז הוא חזק יותר, הוא יקרא פנים. בערך הנקב, האור שיוצא מנקב יותר קטן יקרא אחור. למשל, יש את נקבי הפנים, שהם נקבים יותר גדולים ביחס לנקבוביות האור, ביחס לשפע הזה יקרא אחור, כמו למשל פנים ועורף, פנים ואחור. באחור אין נקבים פתוחים, יש נקבוביות קטנות. ביחס לנקבים של העיניים, של החותם, זה נקבים הרבה יותר גדולים, עושים משם אור הרבה יותר חזק, אז זה יקרה פנים. אותו דבר בעיגולים. אמרנו שביור של העיגולים, ביור של העיגולים, איך הוא יוצא? נגיד שזה הקו, תמיד העיגולים מקבלים את השפע שלהם דרך הגג העליון. אבל כשהם מתאגים מלמטה, אז הם לא מקבלים שפע מעל העיגול, רק מהגג העליון. אז כאן זה יקרה פנים. וכאן זה יקרה אחור. וככל שאנחנו יותר מתקרבים לנקב, אז יהיה שפע שיותר מתקרב להיקרה פנים. וככל שאני מתרחק יותר מהנקב שמשם מקבל העיגול את השפע, אז הוא יקרה אחור. זה מציאות של פנים ואחור, או מעלה ומטה. כשדברנו מקודם שזה העיגול עליון יקרה מעלה, והעיגול היותר פנימי יקרה מטה, זה מציאות של מעלה, מטה, פנים ואחור בעיגולים. עכשיו הרב אומר, הנה, גם בבחינה השנייה, שהיא שושר, שזה קווים, או כלשון הרב יושר, אנחנו נמצאים בשער עיגולים ויושר, שהוא בציור אדם, יצדק שם מעלה ומטה, פנים ואחור.
תודה רב, מעלה ומטה זה נגיחת
לעיגול אחר? בעיגולים? לפי מה שהרב הסביר, זה בין עיגול לעיגול. בסדר? מה שהרב הסביר. אפשר למצוא גם כן בעיגול עצמו מעלה ומטה, כל שכן לפי מה שהרב רמז בסוגיה של יושר די עיגולים, שהעיגול יש לו קווים פתחים וחלונות שקוראים לזה שלוש קווים די עיגולים, שם אפשר למצוא מעלה ומטה, יש לו חוכמה של העיגול, יש לו בינה, עומדים גם כן צורה קווים. הנה גם בבחינה השנייה של יושר שהוא בציור אדם, יצדק שם מעלה ומטה פנים ואחור. מסביר הרב, כי פשוט הוא כשהקרוב אל ראשית הקו יהיה ראש, ושלמטה ממנו יהיה גוף. ככל שהקו הוא יותר קרוב אל המציאות של החלל, נגיד שפה זה אין טוב בחוץ, ככל שהקו הוא יותר קרוב, ככל שהוא יותר קרוב, אז הוא יקרה מעלה. וככל שהוא יותר רחוק, הוא מסתיים באמצע, הוא לא מסתיים יחד עם הגבול של החלל, כי הרב הסביר שהוא שעבר, הרב ליבד אותנו, שאם לא כן, לא יהיה לנו מעלה ומטה. עכשיו שהוא מתחיל להתחבר רק מצד אחד אל האינסוף, ונסתיים בתוך החלל, אז הצד שקרוב יותר הוא נקרא מעלה, הצד שיותר רחוק נקרא מטה. הנה, פשוט הוא שהקרוב אל ראשית הקו יהיה ראש, שלמטה ממנו יהיה גוף, שלמטה ממנו יהיה רגליים. נכון? נכון, נכון. ואמרנו שכיוון שמה שמלביש על הקו זה עולם אדם קדמון, הוא עשוי כצורת אדם, ומלא, על דרך המשל, הוא עומד על שתי רגליים, כמו אדם. בסדר? לא, הרב יזכיר את זה. וכיוצא בשאר פרטי פרטות, ובענף ג' יתבאר גם כן בעניין י' עיגולים דאק. מה פירוש בכיוצא בשאר פרטי פרטות? שאם אנחנו נרצה לפרט כל פרט ופרט, גם הוא יתפרט לראש בתוך וסוף. גם את הראש אני יכול לחלק רק את הראש במציאות של הראש ולחלק אותו לשלוש. אז החלק היותר עליון שבראש הוא יהיה עליון. החלק היותר אמצעי יהיה אמצע פשוט. כל דבר שאתה הולך ומפרט אותו, גם בו יש פה את הפרטות הזו של התחלה, אמצע וסוף. בסדר.
כל
שנתחלת
לשלוש, כל דבר כמו שאמרנו.
נכון, נכון, אותו דבר, נכון. ובענף ג' יתבהר גם כן בעניין יוד עיגולים דעה, זאת אומרת בענף הבא, הפרק הבא הרב יבהר עוד פרטים, עוד חידושים שיש לגבי המערכת של העיגולים. הנה עניין זה שנתבהר בענף זה. אז דרך אגב, אז הרב הסביר את העניין של מעלה ומטה, אבל פנים ואחור לא הסביר. נכון? הרב לא הסביר איך יש מציאות פנים ואחור בקו. ולכן כותב הרמז בהגעותיו שבסוף ספר אוצרות חיים, יש שם הגעות הרמז והרנש, שזה הגעות מאוד חשובות, שלפעמים העתיקו אותם כמה מפרשים, שכותב שפנים ואחור בקו עצמו באמת לא שייך. לפי מה שהרב מסביר, לא שייך פנים ואחור, כי זה מציאות שנמשכת מהאינסוף. בקו עצמו עדיין אין לנו רשות להמשיל את הקו למושגים של איברים של אדם. רק הבחינה שמלבישה את הקו, עליה אני ממשיל על גוף האדם. אני ממשיל אותה ומדמה אותה לגוף האדם. כמו אדם קדמון. אדם קדמון. כשמו כן הוא אדם. הוא עשוי, ולדרך המשל הוא עשוי בצורת אדם. אז את מה שמלביש על הקו, אני מכנה אותו בצורת אדם. צבע מלוקים, כמו שתכף נדבר בין אליי. אז לכן פנים ואחור שייך על אדם קדמון, ולא על הקו. זאת אומרת, הרמז כותב, הנה חינמי, בקו היושר, ציעות של מעלה ומטה, אבל פנים ואחור עדיין יהיה קשה. למה? כי הרמז לומד שפנים ואחור זה מציאות של פנים ואחור כפשוטו, כמו אצל האדם עצמו, שיש לו פנים ויש לו אחור. בקו אין לנו רשות לעשות דבר כזה. בדיוק. יפה מאוד. אז מדבר על האדם קדמון. באדם קדמון יש פנים ואחור.
רק מאיפה שהוא מלביש את האדם קדמון.
נכון, זאת אומרת מהטבור של הקו, ככה קוראים לזה. מי שזוכר, לפני שבועיים, אמרנו שהקו יש בו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. תמיד יש כלל, שתמיד כל פרצוף וכל עולם הוא מתחיל להלביש מהעליון ממנו, רק על הנפש והרוח. ויש עוד כלל שהנפש והרוח תמיד הם מציאות של טבור ולמטה. תמיד הפרצוף התחתון הוא מלביש על העליון רק את הנפש והרוח שלו. והנפש ורוח זה הטבור. זאת אומרת, הרוח, איכן שמתחיל הרוח להתפשט, זה מהטבור של אותו פרצוף עליון. למשל, אם יש לנו את הדוגמה, נגיד האק. נגיד שזה יהיה האק. יש לו נער נחי, נכון? יש לו נער נחי, אז עולם האצילות התחיל להלביש
מהרוח.
מהרוח ונפש יפה. הרוח מתחילה להתפשט מהטבור, כן פה זה הטבור, בלעק, מהטבור ולמטה התפשט עולם האצילות. אז אותו דבר אצל האק ביחס לקו של האינסוף ברוך. כי אם הייתי ממשיך משל ומגדיר את השפע שמתפשט בתוך הצינור, מדרג אותו לחמישה דרגות, כמו שכתב הרב דברי שלום, שזה הנכד של מורנו ורבנו הרשש, אז הדברי שלום מדרג, אומר, נפש רוח נשמה חיה יחידה, אז האק מתחיל להלביש את הקו מהנפש והרוח. בסדר? פשוט. זאת אומרת, במקום אק והצילות, אני ארשום פה הקו והאק. אותו דבר, אני יכול לרשום גם כן. זאת אומרת, אני אכתוב פה אני אכתוב פה אינסוף, הוא הקו, קו או הצינור, לא משנה, הקו שונה, רק כביכול מהטבור של הקו, או שהרמז לא מסכים שנכנה בכינויים כאלה, מכאן ואילך מתחיל האק, כלומר הוא מלביש מהנפש והרוח של הקו.
ולא מדברים מהנחי שלמעלה.
זהו, ומהנשמה, חיה יחידה מהנחי של הקו, בנחי של הקו אין לנו רשות להתעסק, בכל פנים לפי כתבי הרב חיים ויטל.
הרב,
מה?
זה כדי להפיל במלכות, משם אתה מלביש.
נכון, נכון, אותו דבר, דומיה.
זה לא
חבד?
זה
לא חבד? כן, טוב, אה, חינם. מה?
זה דרך שם, זה תמיד הגג גלוי והחגד, מלבישים את החגד. זה עוד קצת שונה, לא?
כן, זה למעשה זה אותו דבר. הערכים שכבודו הזכיר הם שונים, אבל אנחנו נגיע לשער ח' פרק ב', שם כבר יסתדר לכבודו בבקשה. בסדר? עכשיו הרב אומר,
רגע, כתר דעת מתחיל מרוח הנפש ומטה.
של הקו.
של הקו.
כן? כי השפע שנמשך, השפע שנמשך מהקו, האק הוא נקרא תחתון ביחס לשפע הזה. אז אותו דבר. ולכן הרב כותב בשער ההקדמות, סוף י"א, והעתיק אותו הרב ברחובות הנהר, בנו הרשש ברחובות הנהר, תפגימת, שאפילו אק נקרא זה ביחס לעליון ממנו, מי שיודע. לאט לאט נלמד את זה, בעזרת השם.
אז הנחי של האק מהנפש רוח של הקו. איפה הנחי של האק?
הוא מקבל אותה מהנחי של הקו. הוא מקבל אותה.
זה חופף עליו כביכול.
כן, זה הכוונה. נלמד בעזרת השם מה המשל של סוגיה של קבלת מוחין. איך נעשה בדיוק שהאק מקבל נחי, האם הוא מתארך, האם הוא קופץ ממקומו. יש בזה שתי הבנות. לאט לאט, בעזרת השם, דבר דבור על אופניו.
יש מציאות שהגודל?
הכל, הכל זה ככה, כן. אבי, סגי של אק.
הרב, יש מציאות שהגודל?
כן, מתאריך. בעזרת השם, לאט לאט, נגמד הכל. הרב אומר כך. והנה עניין זה שנתבהר בענף זה איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה תוך זה. הרב חוזר כמה רגעים למערכת של העיגולים. והנה עניין זה שנתבהר בענף זה, שזה ענף ב', כן? כמו שכתוב למעלה בכותרת ראשית, שער א' ענף ב'. עניין זה שנתבהר בענף זה איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה תוך זה כגלדי בצלים, והוא בחינה ראשונה, כי הרב מזכיר תמיד שתי בחינות, בחינה ראשונה עיגולים, בחינה שנייה יושר, ובחינה הראשונה נרמז בזוהר. העניין של העיגולים גם הוא יש לו מקור בספר הזוהר הקדוש. בהרבה מקומות הרב אומר. ובפרט בפרשת ויקרא, דף ט' עמוד שני, ודף י', איך אפילו הרקיעים והארצות כגלדי בצלים זה תוך זה. אז גלדי בצלים זה קצת מזכיר צורה של עיגול. בסדר? זה מה שמתכוון הרב, עיין שם, וכן בפרשת בראשית, דף י"ט, זו שונו, דף י"ט עמוד ראשון זה, כל ההצטריך קודשה בריחו למברי אלמה. הכל הוא צריך לברו. והוא, למברי אלמה בהוא, הוא להתעדכנה אלמה בהוא, שהעולמות יתקנו על ידם, בהם, וכל המוחה לגב. הכל מוח לבפנים, לפנים. וכמה כליפין, כמה קליפות, חסיין למוחה. וכל אלמה כגוונה וכו', כל האי הודה לגו מנדה, כל זה לפנים עם זה, ודע לגו מנדה, וזה לפנים מזה. אז הרב מסביר את הסוגיה הזאת בספר הזוהר על מערכת העיגולים. אחד לתוך השני זה מערכת של העיגולים. והרי מוכרח איך כל העולמות, זה סובב לזה, וזה סובב לזה. עכשיו מי שמתבונן בלשון של זוהר, נחזור מעט, שורה מתחילה בראשית. וזו לשונו, כל ההסתריך קודשה וריחו למברי אלמה בו, והתעדכנה אלמה בו, כל המוחה לגב, המוח הוא בפנים, וכמה קליפין חפייה למוחה. זאת אומרת, הקליפות, שזה דבר שהוא פחות זך מהמוח, הקליפה היא חופפת על המוח. עכשיו, אם הרב דורש את זה על העיגולים, לכאורה יש קצת בעיה, כי אנחנו יודעים שהרב לימד אותנו.
שכל העיגולים מבחינתו גבוהה.
יפה, זאת אומרת, בעיגולים זה הפוך. בעיגולים, ככל שהעיגול הוא יותר חיצוני, הוא יותר גדול, הוא יותר זך, אז איך הרב מעמיד פשט בזוהר, שהמציאות היא בדיוק הפוכה. בזוהר כתוב שהמוח הוא יותר פנימי.
אולי הוא מתכוון לגבי הפנים של העיגול, מול החיצוניות של העיגול.
מה כוון הפנים של העיגול?
הקו שמקבל מהאינסוף, תוך הקו, הוא יותר גבוה מהכביכול הקליפה שחופפת אותו. הרי הוא תחום.
לא, אבל הרב עכשיו עזב את הקו, הוא מדבר רק על העיגולים עכשיו. הוא מסתכל עכשיו כאילו אין קו, הוא אומר בוא ניקח את העיגולים, העיגול הכי גדול הוא הכי מוח, הוא הכי זך. אבל בזוהר כתוב שהעיגול הכי פנימי הוא המוח.
אבל יש פנים לעיגול, ופנים לעיגול וחוץ לעיגול. דיין יש מעטפת לעיגול. אז ביחס לאורנסוף שנכנס בתוך העיגול מהקו, אני לא מדבר עכשיו לקו, מדבר על האורנסוף שנכנס, אז זה פנים, זה מוחין לגבי החיצוניות של המעטפת של העיגול.
הבנתי, אבל הפשט של הזוהר שהוא מדבר רק על העיגולים עצמם. לא על השפע של האינסוף.
הוא לא מעט להביא ראיה מי יותר.
והאור יותר זך ממה, שזה בריא לעיגולים. זה פתח לי שיש עיגולים. לא, אני אגיד לכבודו. פשוט, אם אנחנו נפרש את הסוגיה של ספר הזוהר הקדוש, אם אנחנו נפרש את זה על מערכת של היושר, אז הכל מסתדר יופי. למה? כי בזוהר כתוב, ככל שהתניבה הזאת, הגלדי בצונים, אני לוקח אותה ככל שהוא נימי, הוא יותר זך. ביושר זה מסתדר יופי, כי ביושר, במערכת של היושר, ככל, זה כמו שאדם לוקח אנטנה ומותח אותה. החלק הכי פנימי הוא הכי זך. במערכת של היושר באמת, הפרצוף הכי פנימי הוא הכי זך, עתיק, ועליו עריך אנפין, ועליו הבא, ועליו אימה, ועליו זה, ועליו נקובה. כל המערכת של היושר, שם באמת כל הפנימי הוא יותר זך. אז למה שלא נעמיד פשט בזוהר על דרך מערכת של היושר? אדרבה, בספר מקדש מלך למשל, דרך אגב, מי חיבר ספר מקדש מלך? יפה. לאט לאט, רק שנייה. צריך לדעת שספר מקדש מלך לא חיבר אותו רבי שלום בוזגלו. העולם אומרים שחיבר אותו רבי שלום בוזגלו, זה לא נכון. נכון שרבי שלום בוזגלו, צריך לדעת, הוא התפיס את ספר מקדש מלך. רבי שלום בוזגלו, הוא התפיס את ספר מקדש מלך, שזה פירוש נפלא ביותר, אחד הפירוש נפלאים ביותר על ספר הזוהר הקדוש. אבל מישהו כתב את ספר מקדש מלך, זה רבי יעקב פינטו, עליו השלום, שהוא היה תלמידו מובהק של רבי אברהם אזולאי. הוא ורבי אברהם אזולאי עשו חידושים לספר הזוהר, והוא ערך את הספר הזה, הוא כתב את ספר מקדש מלך, ורבי שלום בוזגלו הביא את זה לבית הדפוס. לכן מצווה להשיב אבדה לבעליה, ולומר דבר בשם אמרו. ככה כתוב בספר מלכי רבנן, רבי יעקב פינטו. ככה כתוב בספר מלכי רבנן, וגם כתוב את זה בספר נר המערב. ורבינו חידה, בספר שם הגדולים, במערכת ספרים, שהוא הביא את הערך מקדש מלך, הוא הזכיר שם כמה, סוללה של רבנים הזכיר שם, ובכלל הוא הזכיר את רבי שלום בוזגלו. בכלל, אפילו ברמז הוא הזכיר אותו. אבל הוא כותב שם, רבי פינטו ורבי אברהם אזולאי. אז זה ראה מאמנה שבאמת, רבי יעקב פינטו, הוא חיבר ספר מקדש מלך. ולא רבי שלום בוזגלו, כמו שחשובים העולם. כן? גם בספר מקום בינה, מי שיסתכל בהקדמה, כתוב שם שרבי מקדש מלך לרשב, רבי שלום בוזגלו. אז לא נכון. המצווה לפרסם. עכשיו, אז הוא, הרב מקדש מלך, כתב בפירוש שלו, בפשיטות, לא, בדרך כלל הוא מביא מהארי, תמיד שהוא רוצה לפרש, ויש לו איזה מקום בדברי הרב, אז הוא מביא. ובפשט הזה שהרב מביא פה את הסוגיה הזאת של הגלדי בצלים, הוא מפרש את זה על מערכת של היושר, המקדש מלך, ולא על העיגולים כמו שהרב מעמיד. אנחנו נראה שהרב יפרש את הפשט של הזוהר הקדוש גם על היושר, הנה חינמי. אבל פה הרשע זה קצת קשה, אז הרב מרגיש בזה, הנה, ואף על פי, שורה מתחילה סובב לזה, ואף על פי שמשם נראה להפך, אז הרב ירגיש בזה. הרב מבין שהזוהר הקדוש מדבר בהדיה, במראה ולא בחידות, שהיותר גדול הוא יותר קליפה, ובמערכת של העיגולים זה לא כך, כי היותר גדול במערכת עיגולים הוא יותר זך, הוא יותר מוח מחברו. ואף על פי שמשם נראה להפך, שהיותר פנימית הוא מוח, והחופף עליו הוא הקליפה הגרועה ממנו. ואני מפרש על העיגולים, אומר הרב. עם כל זה, אם תפקח עיני שכלך, תבין ותראה, כי מאמר זה מדבר בערכנו אנחנו, שוכני ארץ התחתונה, אשר היותר קרוב אלינו, הוא הנקרא קליפה הסובבת בערכנו, אל המוח אשר לפנים ממנו. עוד פעם נחזור, עוד פעם, לאט לאט. ואף על פי שיותר פנימית הוא מוח. מהזוהר נראה שמי שיותר פנימי הוא הזך יותר. בעיגולים זה לא כך. והחופף עליו הוא הקליפה הגרועה ממנו. עם כל זה, אם תפקח עיני שכלך, תבין ותראה, כי מאמר זה מדבר בערכנו, שאני מסתכל על מערכת העיגולים, אנחנו שוכני ארץ לתחתונה, אשר היותר קרוב אלינו הוא הנקרא קליפה, הסובבת בערכנו אל המוח אשר לפנים ממנו. זאת אומרת, מה שרשבי דיבר, שהיותר כביכול פנימי הוא המוח, אז באמת היותר פנימי הוא המוח, בגלל שאנחנו, רשבי דיבר פה שאדם דורך על הארץ הזאת, אז הוא מסתכל על המערכת של העולמות העליונים, אז הוא רואה הפוך. בדרך כלל האדם מבין שמשהו יותר חיצוני הוא יותר קליפה. הוא רואה את העיגול היותר זך יותר חיצוני. אם אני עכשיו עומד פה בעולם הזה, בדיוק. אם אני עומד פה מלמטה למעלה, אני צריך לראות את מערכת של העיגולים מלמטה למעלה. אז מה אני מבין? אני רואה שכביכול העיגול הכתר הוא הקליפה, כוונה הוא מכסה את עיגול החוכמה. הוא קורא לו קליפה.
הוא החיצון.
בדיוק, זאת אומרת שהרב רבי שמעון בר יוחאי שכותב בזוהר שכל הפנימי יותר הוא המוח, ככה שמי כתב שהפנימי יותר הוא המוח, זה בגלל שהאדם התחתון הוא רואה את העיגולים, שהעיגול הכי פחות הוא יותר בפנים. ולא מצד הערך של העיגול. הוא מסתכל והוא אומר, תראה, אני יודע שהמושג קליפה זה מחשוף, זאת אומרת, כמו שכתוב סוף הלבן, בדיוק מחשוף, שאדם מקלף, הוא חושף משהו, נכון? אז אני מבין שדבר שהוא יותר עליון, הוא יותר קליפה. ככה אני מבין, בעולם הזה, ככה זה. לכן רשבי הפך את הערכים. לפי מה שהרב מעמיד פשט בספר הזוהר, מה עשה רשבי? הוא הפך את הערכים. הוא קרא לעיגול היותר זך, קרא לו קליפה, לא בגלל שהוא קליפה, כוונה שהוא פחות זך מהפנימי יותר. אולי נתאר רגע שזה יהיה יותר...
הרב, אבל הוא גם משתמש במילה לא כל כך מובנת, גרועה יותר. למה הקליפה החיצונית היא גרועה יותר? היא פחות טובה, יותר נכון להגיד, לא?
הנה, הכי נהיה, בסדר.
הוא פשוט משתמש במילה גרועה, כי כל הכל זה גרוע, ויש גרוע יותר.
שנה מעליה, כן. ככה. רשבי אומר, בספר הזוהר, רשבי קורא לזה קליפה, נכון? קליפה, ולזה הוא קורא... אבל במערכת של עיגולים זה בדיוק הפוך. במערכת של עיגולים, העיגול היותר גדול הוא המוח, הוא זך יותר. אז אומר רבי חיים ויטל טירוס, הוא אומר, רשבי לא מתכוון לערכים שאנחנו בנינו איתם את הקושייה. הוא לא אומר שהוא לא מתכוון שהעיגול היותר חיצון הוא פחות זך. המציאות שהוא מכסה את היותר פנימי. זה הכוונה. בערכים שלנו, איך אני מפרש קליפה? דבר שהוא עוטף משהו אחר, יפה. זה לא אומר שהוא פחות זך. זה מה שמתכוון הרב. בערכן הוא הרב מדבר. אבל באמת, כוונת חשבי ודאי, אם אני מעמיד את הפשט של הזוהר הכזו שזה על העיגולים, אז מה אני אומר? באמת, בדיוק. הזאת שנקראת קליפה, היא רק נקראת כן להיותה מעטפת לעיגול היותר פנימי. אבל בעיגולים תמיד צריך לדעת שהעיגול הכי גדול הוא הכי זך. פחות, פחות זך. רק בגלל שהוא פנימי יותר מכולם. בדיוק, לפי הפשט שהרב מעמיד. לא מחמת שהוא באמת יותר זך. לא בגלל זה הוא קרא לו מוח, אלא בגלל שהוא פנימי יותר. ובעולם הזה אנחנו תמיד מפרשים שדבר שהוא פנימי, אנחנו קוראים לו מוח. הוא לא חייב להיות זך יותר. זה מה שתקמם מוח.
הרב, אני חושב. אני חושב את העיגול הפתח.
כן.
עכשיו
הפתח מהאינסוף, נכנס אליו,
הוא
הכי קרוב לאינסוף,
נכון? העיגול הכי קרוב לפתח. נכון. הרגליים האלה, הוא הכי נמוך מכל
העיגולים שנמצאים
בתוכו.
נכון מאוד, אבל...
זאת אומרת, הבנה שלי, זה לא הכי, זאת אומרת, כמה שיותר קרוב לפתח הוא יותר זה, כמה שיותר נמוך יותר...
לא, אבל
השפע... ואז אני אומר,
אם
העיגול
הפנימי... נכון.
מעליו... אז הוא בטח יותר
גבוה מאשר הכי נמוך. לא, זהו, למה לא? בגלל שאת כל השפע שמתפשט בעיגול זה השפע שנכנס מהגג העליון. זה
בצורה
אחידה.
מאה אחוז, נכון. ככה יוצא
שהתחתון יותר הוא מתחת לפיבת... בתמונה, במציאות הוא יותר תחתון, נכון. אבל האיכות שהוא מקבל היא הרבה יותר גדולה מהעיגולים היותר...
אני ככה אני יכול להגיד שהאיכות של זה שקרון הפתח למעלה הוא בדיוק אותו דבר כמו שהלמטה, למרות שהוא הכי רחוק.
יכול להיות שביניהם אני אחלק. אם אני אקח את העיגול הכי גדול שיש בחלל, שזה כתר דעה כפי מה שמסביר הרב, שזה כתר דאדם קדמון, אז יכול להיות שהשפע בגג העליון, בחצי העליון של העיגול, הוא יותר זך מהחצי התחתון, אבל מה שכן, השפע הכי פחות בעיגול של הכתר דאק, שזה העיגול הכי גדול, הוא יותר זך מהשפע של הגג העליון של החוכמה דאק, למשל. אתה לא הבין.
אני אומר,
אבל ייתכן להיות בעיגול
קדושה לזה. בעיגול יש כאן איזה מספירה כזו.
לא, 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 זה לא ספירה. אם כבודו מבין שהשפע שמתפשט בכל העיגול הוא מחמת הגג העליון, מה שנכנס שם, וכיוון שמשם הוא נכנס הכי קרוב, ביותו הכי קרוב, אז זה מה שעושה אותו עליון גם מצד התחתית. זה הכלל בזה.
זאת אומרת, מה שהכי למטה הוא שווה למה שהשתיקרו לפתח?
אני לא אומר שהוא שווה בדיוק, יכול להיות שיש קצת הבדל, כי בסך הכל... בדיוק, בדיוק. זהו, זה מה שצריך לדעת.
זאת אומרת,
נכון, נכון, נכון.
שהכי
נמוך שבסך הוא שווה לזה. הרמח"ל אומר, צריך לדעת, זה קבלה, יש הרבה דברים שהם לא כל כך מסתדרים, וגם לא תמיד המשל דומה לנמשל, אבל הרמח"ל אומר שאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה כיוון שאנחנו מתעסקים רק במשל, זה כמו בחלום. אז הנה, האדם שהוא קם וראה איזה חלום מוזר, הוא לא קם בבוקר ואומר צריך עיון על החלום. לא מובן החלום. הוא יודע שבחלום הכל יכול להיות.
פיל,
הוא יודע שבחלום פיל יכול להיכנס בנקב של מחט. שאתה גמרה בברכות. העיל פילה בקופה במחטה. יכול, בחלום יכול. קבלה הרבה דברים שהם סותרים את המציאות יכולים להיות. בסדר? אז נמשיך עכשיו.
הרב פה הביא את הזוהר לראיה של זה לעיגולים.
נכון.
מאיפה הראיה? אולי זה לקווים.
הרב מסביר ככה על העיגולים.
אבל זה לא ראיה, אולי זה לקווים.
נכון, אבל... נכון, אבל כיוון שאנחנו יודעים שרבנו הארי, אנחנו אוחזים שרבנו הארי הוא קיבל את הדרושים האלה מאליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו אומרים שכנראה שזה מה שאליהו הנביא הסביר לו. תכף הרב יסביר גם את הפשט על הקווים. עכשיו, דרך אגב, מה שאמרנו עכשיו, דברים שכתובים בספר עץ חיים ובשאר הכתבים הם הכל דברי אלוהים חיים מאליהו הנביא זכור לטוב לרבנו הארי ומשם לרבי חיים ויטל, זה לא מתייחס על כל הכתבים ממש, כי סך הכל רבי חיים ויטל הוא לא הספיק ללמוד עם הרב אלא שנה ועשר חודשים, שנה ועשרה חודשים, שזה בכלל לא הרבה, וכל הדרושים שאנחנו לומדים שכתוב עליהם מהדורת עניינה ומהדורה בתרה, כמו למשל השער הזה, הדרושים האלה, אז חלק נכבד מהם, רבנו חי ויטל כתב אותם שגם רבנו הארי כבר לא היה בחיים. יכול להיות שיש לפעמים הרב העמית שעת לפי מה שהוא דורש. אבל הכל פה, ברוך השם, כיוונו את רבי חיים ויטל האמת. ולכן אנחנו יודעים, אנחנו מקובלים מרבי חיים ויטל. אבל בסך הכל, הרב יביא את הפשט של היושר, ואפשר להגיד שהפשט של היושר הוא יותר קרוב לפשט דברי הזוהר. כי מאוד קשה להאמין, לדעת בדיוק תמיד מה רבי שמעון ברוך הוא התכוון, מה בדיוק הוא התכוון. כיוון שהזוהר הוא כתוב בעלם נמרץ, אז לפעמים אדם יכול לפרש פשט מכוח ידיעה מוקדמת שיש לו, נגיד ברבנו הארי, הוא רוצה לפרש פשט בזוהר. באמת זה לא כוון לך שרבי שמעון ברוך הוא, רבי שמעון ברוך הוא יש שם איזה דבר עמוק יותר. יכול להיות. יכול להיות שזה.
בתפעה שלנו מחלוקת מקובלים שלמדנו בהתחלה, מקווים או עיגולים.
כן.
אז יותר נכון להגיד שזוהר כמונו, לקווים.
כמו הקווים, כן. לא, אבל זה דבר, למשל, הקדמה כזאת היא נוראה שהרב קיבל בקבלה, הוא לא היה יכול להגיד לנו, תשמע, העיגולים הם גם אמת, ובוא אני אביא לך ראיה מהזוהר. הרב כתב בהקדמה שלו שהקדמות, הקדמות כאלה שאנחנו יודעים שזה דבר שאדם לא יכול לחדש מכוח עצמו, קיבל את זה מאליהו הנביא זכור לטוב. זאת אומרת, רבנו הארי קיבל את זה מאליהו הנביא זכור לטוב. זאת אומרת, אז קודם כל הוא, אליהו הנביא אמר לו, תשמע, יש עיגולים ויש יושר. ואז עכשיו הוא מחפש מקור בזוהר הקדוש. זה כמו שבחזל יש הרבה בתלמוד, שהגמרא מביאה איזה אסמכתה, איזה פסוק. אז ראש הגמרא אומרת, ועד דעתה יחזקאל, אז נו, מאיפה ידענו שעד שבוא יחזקאל, אתה מביא לי למה יחזקאל הנביא, עד שבוא יחזקאל, מאיפה ידעו את ההלכה הזאת? זאת אומרת, הגמרא באמת, היה להם קבלה, גמרא גמירו, ואתה יחזקאל ועצמך הכרה. אחרי שיש לנו את ההלכה, אז חזר מחפשים למצוא מקור בפסוקים. אם לך ראה מהדורש, אבל אם לא הפסוק לחזר. בכל מקרה, עליהם את הקבלה הזאת שהם מלמדים אותנו. ולרב חד מילתא מביאים לך פסוק. אז גם רבי חיים ויטל, עליו השלום. אחרי שהוא מקבל הקדמה מרבנו הארי, אז לפעמים הוא מעמיד פשט כזה בספר הזוהר הקדוש. בסדר? אבל הפשט, אבל ההקדמה היא הקדמה אמיתית.
הרב, סליחה, מכינה, הוא אומר, זה סובב לזה, מה יכול להיות סובב לזה?
כן, כן, זהו.
מה סובב לבעומת? זה יכול להיות רק עיגול.
נכון, נכון. אבל אנחנו נלמד בעזרת השם שהיושר הם גם מלבישים אחד על השני בצורת עיגול. אומרת, זה לא עיגול כזה, אבל הם מלבישים בצורה שהיא שווה מכל הצדדים. אז הנה רק כמו שדברנו קודם, למשל, לדרך המשל כמו אנטנה כזאת. היא גם כן עגולה, אנטנה. אז גם אפשר לצייר את זה בצורה כזאת. אלא מה, שביחס לעיגולים הם יותר דקים. של היושר היא נראית מרחוק בצורת קו. עכשיו הרב אומר ככה. האומנה, אז כל זה בערכנו, הסברנו מה זה בערכנו, זה רק בגלל שאנחנו מבינים שהיותר חיצון הוא נקרא קליפה. זה לא אומר אבל שרשבי מתכוון שהיותר חיצון הוא פחות זך. האומנה, שורה המתחילה שבכולם, שש שורות מהסוף, האומנה בבחינת העולמות בעצמם, כלומר תכלס, אין או כך, אלא הפנימי שבכולם הוא הקליפה. והסובב על כולם הוא המוח, כן? אז הרב בערכין הוא משתמש עכשיו, הוא אומר הסובב יותר מכולם, הוא הזך יותר, הזך יותר נקרא מוח בערך הפחות שנקרא קליפה. והנה, הרב אומר, גם במאמר הזה יובן הבחינה השנייה נקראת ציור אדם ביושר. כן, אז זה באמת פשט יותר מתקבל על הדעת, על הפשט של הזוהר הקדוש, יותר נוח לנו לפרש על מערכת של היושר, וככה גם מפרש, אמרנו המקדש מלך בפשיטות, וגם שמן ששון, בסוף עוד כדלת, וגם בית לחם יהודה, אומר שלולי דברי קודשו של הרב, היינו מפרשים בפשיטות על היושר, כמו שהרב בעצמו אומר פה. גם במאמר הזה, שהיותר חיצון הוא קליפה, והיותר פנימי הוא מוח, יובן הבחינה השנייה נקראת סיור אדם ביושר, שכולל כמה עולמות, כנזכר בספר הזוהר פרשת תולדות, קופה מדלת, הוקמה דברנש, כמו שבן אדם, הוא התפלג, הוא נחלק לכמה שריפין, הוא נחלק לכמה איברים, וכולהו כימין, דרגין על דרגין, הם עומדים מדרגות על מדרגות, מתקנין אילן על אילן, מתוקנים ועומדים אחד על השני, אלה על אלה, וכולהו חד גופה, ובסך הכל יש את הראש, הוא עומד על הגוף, והגוף עומד על הרגליים, אבל הכל גוף אחד. אך נמי אלמה, ככה גם כן העולם, בענף דלת נבאר איך כל הבחינות מצטיירים בציור אדם, ועמדה לגומינדה, עמדה לגומינדה, עתיק, שזה הפרצוף הגבוה ביותר של כל עולם ועולם, למשל עולם העציבות, אז הפרצוף הגבוה ביותר הוא נקרא עתיק. אז קוראים לו עתיק דה עצילות, כלומר עתיק של עצילות. אחר כך, אז עתיק לגו או לגב מן אריך אנפין. אריך אנפין זה הפרצוף שמלביש על עתיק, אז הוא יותר חיצוני ממנו. ואריך אנפין לגו מן אבא ואמא, ואבא ואמא לגו וכו'. עד סוף כל המדרגות, ושם יובן היטב, הכל נלמד לאט לאט בעזרת השם. כפי בחינת היותם דה לגו מן דה ודה מוחה ודה קליפה. ביושר זה מסתדר יותר טוב. באמת ביושר, היותר פנימי הוא נקרא המוח. יותר חיצור הוא נקרא קליפה. 100%. לא, 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 הרב פה, שהוא עבר למערכת של היושר, יושר, הרי הרב רוצה להעמיד פשט בזוהר שכתוב שכל החיצון יותר הוא קליפה. כל הפנימי יותר הוא מוח. אז במערכת, מה? אז הרב הביא דוגמה למשל למערכת של הפרצופים. נגיד שיש לנו את עתיק. זה יהיה עתיק. הוא פנימי לאריך. רואים, ביושר שהוא יותר פנימי. תודה רבה. ולחוץ ממנו, נגיד, אריך. אריך, ויותר פנימי זה עתיק. ויותר פנימי זה עק. בסדר? במערכת של היושר, מי שיותר פנימי הוא יותר מוח, יותר גדול. הפוקה מהעיגולים. בעיגולים, העיגול הכי גדול, הכי חיצון, הכי קליפה כביכול, הוא הכי גדול, נכון? הכי זך. וביושר, מי שהכי חיצוני, הוא הכי פחות זך.
הכי
עב. הכי עב. הכי עב. יפה מאוד. זה מה שמתכוון הרב להגיד. הנה, עוד פעם. שורה שנייה. עתיק לגו מן אריך אנפין. עתיק בתוך אריך. ואריך לגו מן אבא. ואמא. ואבא ואמא לגו וכו'. הרב מדרג, אומר, איזה פרצופים שתיקח, איזה עולמות, קח את אק, אדם קדמון, קח אותו, תלביש עליו את עולם האצילות, עולם האצילות הוא מחוצה לאק. אז במערכת של היושר רואים שהיותר פנימי הוא יותר זך.
אז בעצם
הלוקות
זה הכי, זה המוח?
יפה, היא הכי חיצון, היא תהיה הכי חיצון, היא הכי קליפה תהיה.
מה המוח?
המוח ביחס רק לעולם האצילות למשל, אז עתיק יהיה המוח. ודאי, הנה הרב אומר, עתיק לגו מן אריך, ואריך לגו מן אבא ואמא, אז כל שכן עתיק, נכון? עד סוף כל המדרגות, שם יובן היטב, כפי מבחינת היותם דה לגו מן דה, דה מוחה ודה קליפה. עיין שם היטב, הרי נתבהר עניין השני, בחינות, התבהרו, נתבהר עניין בית בחינות שיש בעשר ספירות. אחד בחינת עיגולים, אחד בחינת יושר, שהיושר הזה הוא כמראה אדם. עכשיו, אנחנו עדיין בענף ב', אבל פה כתוב מהדורת עניינה. כן, כששם לפה פתחו את הראשי תיבות, כתוב פה שהפרק עכשיו שעומדים לי ללמוד, אז הוא שייך לכתבי המהדורת עניינה. וזה אומר שהמקור של הדרוש הזה זה מספר אוצרות חיים. ענף ב', אנחנו התחלנו ואמרנו שצריך לכתוב עליו מן ב', תורה בתרה, והמקור שלו זה מספר אדם ישר. יפה מאוד. ענף א' ב', תחילת ענף ב' וענף א', המקור שלהם זה מספר אדם ישר. פה בסוף ענף ב' כתוב מהדורת עניינה, זה כבר הופך לי את הדרוש הזה להיות מקור אחר, וזה מספר אוצרות חיים. כל מקום שכתוב בעץ חיים נמתף, על פי רוב, לפעמים יש טעויות, נעורר על זה בין אלה בעזרת השם, אבל על פי רוב כל מקום שכתוב בתחילת הדרוש מהדורת עניינה, זה אומר שהמקור של הדרוש הוא מספר אוצרות חיים. מהי נפקא מינה? נפקא מינה להשוות לפעמים גרסאות, לפעמים יש חיסורי לשון שעוזרים להבין את הסוגיה, להבין אותה יותר, אז תמיד צריך לעיין במקור. זהו שכתוב פה בהגאות וביאורים למטה, אתם רואים באות א' למטה בהגאות וביאורים, כתוב באות א' שזה תחילת האוצרות חיים. זאת אומרת, הדרוש שעכשיו אנחנו עומדים ללמוד אותו, זה ספר, דרוש שהוא הראשון בתחילת ספר אוצרות חיים. הקדמה אחת כוללת, מן האינסוף עד הזעיר אנפין. כן. את המושג הזעיר אנפין אנחנו לא למדנו עד היום, פחות או יותר, כי בדרך כלל בשער א' הרב מדבר יותר על אדם קדמון, הוא לא נכנס לפרטים. זעיר אנפין זה מושג שהוא יותר פרטי, הוא מתייחס למערכת של פרצופים ולא למערכת של עולמות. אדם קדמון זה מושג שמתייחס למערכת של עולמות. באופן כללי, בתוך החלל, המעציל ברא, באופן כללי ביותר, בלי להיכנס לפרטים, המעציל ברא חמישה עולמות. כן, רואים את זה שהסרטוט הזה הוא עזר להרבה מקומות. אז באופן כללי המעציל ברא חמישה עולמות. אק והביאה, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו, הסברנו גם בשיעורים שעברו שבכל עולם יש בפרטות חמישה פרצופים. 10 ספירות, בפרטות יש בכל עולם חמישה פרצופים. באק עצמו, האדם קדמון, יש בפרטות חמישה. יש בו חמישה פרצופים, כמו בניין עם 5 קומות, אתם זוכרים את המשל הזה. אפשר לקרוא לזה בניין, אפשר לקרוא לזה 5 קומות, זה אותו דבר. כשאני קורא לאדם קדמון, אדם קדמון, האדם קדמון עם 5 פרצופים. זה בניין יותר זך. כמה שיותר יותר איכותי. אדם קדמון, יש בו 5 פרצופים. בעולם הצילול, יש בו 5 פרצופים. יש לו 5. אחד מהפרצופים שבכל עולם ועולם קוראים לו זעיר אנפין. קוראים לו זה ככה, זה השם שלו. למה? כי המושג של זעיר אנפין, התרגום המילולי שלו זה קטן הפנים. אבל התרגום הענייני שלו זה קצר רוח. זאת אומרת, שלאפוקה מפרצוף אריך אנפין, משם נמשך ערך הפיים, מידת הרחמים, לרחם על העולם, וזעיר אנפין, משם נמשכת מידת הדין, להעניש את הרשעים. אז הוא נקרא פנים קצת. בדרך כלל מכנים אותו בראשי תיבות, מפני שאנחנו משתדלים לא לכנות לשונות של קטנות כלפי מעלה. כן, זה כמו שתמיד חז"ל לימדו אותנו בתלמוד, תמיד לכנות לשון הסמכה כלפי מעלה, כן. עשה עין של מטה כאילו אינה רואה. זה בא בכמה עין ת'. שאדם שגונב, אז עונשו מרובה מגזלן. גזלן הוא לא ירא לא מהאדם ולא מבורא עולם. גנב כביכול הוא ירא מהאדם ולא ירא מבורא עולם. כאילו הקדוש ברוך הוא חסום עשה את עינו שלא רואה. עשה עין של מטה, כבר לא רוצה להגיד עין של מעלה. תמיד הגמרא המכנה. פה, כדי לא לכנות קטנות, זעיר וקטן. קטן הפנים. כדי לא לכנות מושגים של קטנות כלפי מעלה, אז לכן משתמשים בראשי תיבות, קוראים לזה זה. כן? זה לא זאת אומרת. כל מקום יש לו את הראשי תיבות שלו. אנחנו אצלנו יודעים מה זה זה. א', אצלנו זה זה.
גם כמחנים אומרים זה? בתיקונים שעושים.
אם זה תיקונים שדרך תפילה, עדיף לפתוח את הראשי תיבות. כן? יפה מאוד. שאלה שוב בחדושה. אבל אנחנו יודעים שזה
תאב.
הוא הפרצוף הכי גבוה ביחס לאותו עולם שאני מפרט אותו לפרצופים. למשל, עתיק באצילות הוא הפרצוף הכי גבוה באצילות, אבל ביחס לאק, בוודאי שהוא הרבה יותר רחוק מהאינסוף ביחס לאק. לאינסוף? הוא למטה מאק. למטה מאק. זאת אומרת, הוא הרבה יותר רחוק. למשל, למשל, בוא נצייר את אק רק בוא נצייר את אק רק בבחינת רק עיגול אחד, בסדר? אז אם העיגול, אם האק הוא מצויר בעיגול הזה העליון, אז עתיק יהיה העיגול יותר פנימי. אותו דבר ביושר, אם היושר הפנימי ביותר הוא אק, אז החיצון אליו, זה שמלביש אותו, הוא יהיה עתיק.
אבל לא כתוב פה הרבה.
אבל מה שמתפך כאן, יש כאן תפקות, מהאין סוף זה הופך לנקודה, הפוך מהסוף.
בסדר, כן, בחלל אנחנו יורדים ממדרגה למדרגה, בסדר גמור. עוד נדבר על זה, פשוט הסוגיה הזאת היא עדיין לא שייכת כל כך אלינו. רק דרך אגב, הרב יזכיר.
למה פה במחילה אין עתיק?
איפה?
סרטוף.
הפרצופים.
מפני שדירגנו פה חמש מדרגות, בדיוק, חמש מדרגות שהן חמש בחינות של הוויה. כמה שבהוויה יש רק חמש בחינות, יש ארבע אותיות וקוצו של יוד. קוצו של יוד זה בחינת עריך. עתיק הוא שייך למדרגה כבר...
מעל
קוצו. עכשיו ככה, צריך לדעת, מה שכתוב כאן, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזעיר אנפין, אז על הפשט מדובר פה על הזעיר אנפין של עולם האצילות, זאת אומרת, מדובר פה על הזע דאצילות, והרב כביכול, מי שקורא את זה, הוא מסתכל, הוא מבין שההקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזע, מסתם שאני אסיים את הדרוש הקצר הזה, אני אגיע לענף ג' כבר יש לי הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזה. אבל צריך לדעת שזה לא נכון. שאם אני מייחס את הכותרת הזאת באמת לספר אוצרות חיים, אז אני צריך לפרש שהכותרת הקטנה הזאת, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזעיר הנבין, הכוונה שכל הספר אוצרות חיים, הרב התכוון לכתוב שם הקדמות, באופן כללי זה הקדמה אחת כוללת, למרות שהלשון קצת היא דחוקה, הקדמה אחת כוללת, שם יש עשרות של פרקים ודרושים כבדים, על הקדמה אחת כוללת מי האינסוף, כבר מהתחלת מהצילות, מהאינסוף, עד זהירת מכוונה עד סוף ספר עשרות חיים. אבל כיוון שאנחנו יודעים שאחרי הזהיר אנפין יש גם כן את הפרצוף שנקרא נוקבה גזה, למה הרב לא כתב אם התחלת, למה סיימת באמצע עולם האצילות? תגיד, עד הנוקבה דזה דאצילות. מובן השאלה. למה הרב סיים בזה? למה? מה תירוץ?
לא אפשר להגיד, כי נוקבה דזה היא כביכול תפילה לזה עצמו.
רק הוא ברוך. יפה מאוד, ישר כוח. ככה כותב הרב כרם שלמה, הוא לא זכר לכוון לדעת הכרם שלמה.
זה מהכרם של הרב.
שבוע הבא, כבר צריך להביא בורי כסים. לא
יודע. הקרם של הרב, של
השיר השיר. תודה רבה, תודה. קרם שלמה הוא כתב את התירוץ הזה, אבל צריך לדעת שהכותרת הזאת, קודם כל מורנו ורבנו הרשש בעץ חיים כתב יד שלו, הוא הקיף את זה בסוגריים, כמו שהעיד בנו הרב דברי שלום, הנכד של הרשש, כותב בדף כף א' בסוף עמוד ב', רש עמוד ג', דברי שלום כותב שהסבא שלו, הרב מורזקיני, ככה כותב, סבא של הרב דברי שלום, שזה מורנו ורבנו הרשש, בעץ חיים שלו הוא הקיף את הכותרת הזאת, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזעיר אנפין. לא ברור למה הרשש הקיף, אולי בגלל שכיוון שהדרוש הזה הוא בתוך עץ חיים, והכותרת הזאת מתייחסת לספר אוצרות חיים, אז לא שייך לגרוס אותה פה בתוך עץ חיים, יכול להיות. יכול להיות שהכותרת הזאת בכלל לא מצאה חן בעיני הרשש, ו... הכרם שלמה מביא מספר אוצרות חיים ישן שכתוב שם הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הנוקדזה. אז אחרי שהוא תראה את כמו כבודו כתב הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הנוקדזה, מביא משם ספר אוצרות חיים ישן כתב יד. זאת אומרת שזה עד ממהר שהכותרת הזאת היא לא מרבי חיים ויטל, זה לא הרב כתב אותה, כנראה שזה חכם עשה לעצמו איזה כותרת או משהו כזה, כי הוא מביא ספר עוצרות חיים כתוב מהאינסוף עד הזה, וזה רנפין. ויש ספר עוצרות חיים אחר כתוב שם מן האינסוף עד הנוקבה דזה. אז חלו בזה ידיים, לא ידוע אם זה מערב, לא מערב. כל פנים, אין אף כמינה. והדברי שלום, הוא מביא את זה בשתיקה. זאת אומרת שמי שהכל פעמים בעץ חיים לא צריך לגרוס בכלל את הכותרת הזאת. וגם אם אנחנו נקרא אותה, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזה, רנפין, אין לזה כל כך הבנה על מה זה חוזר. כל פנים בעץ חיים. אין איזה הבנה על מה זה חוזר, כי בדרוש אלף, הדרוש הקצר שנלמד עכשיו, לא כתוב שמה איזה פרטים שמביאים אותי דווקא עד הזד האצילות. אומר הרב.
רגע, עולם האצילות מתחיל מזד דאק?
עולם האצילות מתחיל מזון דאק, יפה.
ועכשיו זה זון דאצילות.
זה זד האצילות, כן. עכשיו, הדרוש הזה התבהרו פה, אנחנו נלמדנו הרבה פרטים שכבר למדנו אותם בענף ב' בהתחלה, פשוט שם זה היה מהדורה בתרה. מהדורת ענייניה יש הרבה דרושים שהם מקבילים לדרושים שבמהדורה בתרה, שהרב פיתח אותם יותר, אז אנחנו נמצא כמה פרטים שמחוזרים על עצמם, זה יהיה מצוין בשבילנו, זה יהיה חזרה לחומר. אז זה איך שנתחיל. אומר הרב דקי, תחילת הכל, היה כל המציאות אור פשוט. המציאות הזאת שתכף הרב יסביר שזה המקום שנברא, שזה החלל הזה. המציאות הזאת, בהתחלה הכל היה אור פשוט, ונקרא אור אינסוף ברוך הוא. הכל היה אור אינסוף ברוך הוא, חסד פשוט, אחד בתכלית הייחוד. ולא היה שום חלל, כן? רואים שהמציאות שהרב מדבר עליה, הוא מתכוון על החלל הזה של העתיד לבוא, הוא יהיה מציאות מסוימת של חלל, כוונה הוא ריק מאור האינסוף, מאור החסד. ולא היה שום חלל בהתחלה, לפני הצמצום, לא היה שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור אינסוף. זה בתחילת הכל. כשעלה ברצונו, ודיברנו על זה מה פירוש, כשעלה ברצונו הוא חשב לברוא את כל העולמות שאנחנו מדברים עליהם היום. כשעלה ברצונו, אז נקמסו כל מה שנעצה, נברא, נוצר, נעשה, כל מה שיש בחלל הזה, אז נקמס ברצונו יתברך. כל הספירות, כל העולמות, כל הפרצופים, הכל. כשעלה ברצונו להציל הנאצלים ולברוא הנבראים, ברגע שהוא רצה, אז הכל הצטייר לו במחשבה. כן, כמובן שזה לא מחשבה מורכבת, כמו של האדם שהוא מורכב מכוח מדמה ומכל מיני עצמים, אלא זו מחשבה פשוטה שאנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. שבכל זאת הדבר הזה יצטייר, בעצמותו יתברך, אף על גב שזה נקרא חדות גמורה ופשוטה. ככה אנחנו מצווים להבין. ולמה הוא רצה להציל הנאצלים ולברוא הנבראים? לסיבה נודעת, והוא להיקרא רחום והון כיוצא. כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו, איך ייקרא רחום? וכן על דרך זה שאר הכינויים. אז כיוון שהוא הוכרח ביחס למה שעלה בכוח, הוא הוכרח להיקרא רחום וחנון, כיוון שזה כבר נקמס בכוח, ביחס לכוח, אין לזה שלמות אם הכוח הזה לא יצא לפועל. אז לכן צמצם עצמו באמצע האור שלו. אז מה פירוש צמצם עצמו באמצע האור שלו? באמצע האינסוף, נכון? ואפילו שכבר אנחנו יודעים את שאלת השאלות, מה שייך אמצע באינסוף. גמר מאיר בערכנו. תראו, מי שיש לו עץ חיים יכול לחזור רגע. יפה מאוד, אוף, כפה שמשימון, שזה בחינה ממוצעת בין כוח בלתי בעל תכליתי לבין כוח בעל תכליתי, זה נקרא אמצע של אינסוף, יפה מאוד. מי שיש לו עץ חיים יחזור רגע אחד לדף י' א' עמודה ד', שזה עמוד 22, איפה שכתוב בגדול והנה. בעמוד 22, איפה שכתוב באמצע והנה, תראו מה הרב כותב. והנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום אחריו באמצע אור האינסוף ממש. כן? המפורש, הרב אומר באמצע אור האינסוף. כן? אז גם פה מה שהרב מתכוון, צמצם עצמו באמצע האור שלו, הכוונה באמצע האור האינסוף, כלשון הרב בעצמו, בדף י' א' עמודה ד'. באמצע האור שלו, ואמרנו שזה כדי לסבר את האוזן, כיוון שהרב עתיד ללמד אותנו שהשפע הוא צריך להימשך בשווה, ואין לך יותר שווה מציור של עיגול. אז בחינת האמצע הזה, זה היה המשל בשבילנו, שבכל זה הנקודה הכי שווה, בחינה הכי שווה של האינסוף ברוך הוא, זה נקרא אמצע של אינסוף, אבל זה משל אחד גדול. מנקודת המרכז האמצעי, אלה סביבות והצדדים, ונשאר חלל בינתיים. אז איך הוא עשה את זה, המעציל ברוך הוא? הוא עשה את זה בכוח מידת הדין. תמיד שהמעציל ברוך הוא רוצה לסלק מאורו הגדול, אור החסד הפשוט של האינסוף ברוך הוא, כדי לברוא, ליצור אפשרות קיום לזולתו, הוא רוצה לאפשר למישהו אחר לסבול את הרוחניות שלו, אז הוא מגלה כוח מסוים של דין, והדין הוא דוחה מאור החסד. הדין הזה הוא מסלק מאור החסד הגדול והפשוט, הוא מסלק אותו, ואז שמתקבץ כוח הדין, זה מה שבורא לי עכשיו מציאות חדשה שקוראים לזה חלל. בסדר? אז המציאות הזו של צמצום, הכוונה זה גילוי כוח הדין. כוח הדין הזה קוראים לזה כוח בעל תכלית. כוח בעל תכלית, ועל ידי הכוח בעל תכלית הזה, שם המעציל ברוך הוא מנהיג את העולם. בסדר? אז הכוח הדין הזה התכווץ לתוך המקום הזה שהרב קורא לו חלל, וכוח הדין הזה דחה את האור של החסד. כוח הדין הזה, כמו שאדם זורק אבן לתוך נער, אז האבן הזאת דוחה את המים ועושה צורות של עיגולים. אז האבן הזה זה כוח הדין. זה מה שעשה המעציל ברוך הוא, כביכול הוא קיבץ מכל האינסוף שאפשר, כביכול, ככה הרב כותב עם משה א' א', הוא קיבץ את כוח הדין מכל האינסוף שהיה, שוב, אנחנו לא יכולים להסביר, לא יכולים להבין את זה, איך זה יכול להיות שיש כוח מציאות של דין באינסוף, הוא קיבץ את כל הכוח הזה, אסף 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 קיבץ את הכל למקום אחד מרכזי גדול, חלל, ואז הכוח הזה סילק משם את כל אור החסד הפשוט, ואז נברא מזה חלל. זה הפשט. זה נקרא מנשאר חלל בינתיים, זאת אומרת, קיבץ את כוח הדין לתוך מקום הזה שנקרא חלל, זה כתור החסד משם.
הקיבוץ הזה והתיקון שלנו עושים בעולמות האלה, מה נעשה עם כוח הדין הזה לחזרה? שהוא יהיה חסד שהוא צר?
עתיד לבוא, הכל חוזר חזרה ונקל באינסוף ברפו, שזה אור החסד הפשוט. זה התכלית שיהיה בסוף, בסיום כל הבריאה הזאת.
זה
היה, נכון, זה היה. וזה היה צמצום הראשון של המעציל העליון, כי אנחנו נלמד לכמן שהמעציל פעל על ידי המלאכים, על ידי העולמות, השליחים שלו, פעל עוד פעולות של צמצום, צמצומים יותר קטנים, כי הצמצום הראשוני הוא אפשר מציאות קיום לעולם שנקרא אדם קדמון. הצמצום הראשון שקיבס את כוח הדין כדי לסלק משם את אור החסד, הוא היווה אפשרות מציאות קיום לאדם קדמון, אבל השפע הזה הוא עדיין גדול מדי בשביל עולם האצילות. אז אנחנו נלמד שהאדם הקדמון גם עשה צמצום מסוים כדי לברוא את עולם האצילות, וגם עולם האצילות עשה צמצום מסוים כדי כל אחד, זה נקרא, לכן הרב אומר צמצום ראשון עכשיו היה פה, זה רק צמצום ראשון.
אבל היה צמצום גם ביחד?
מה? אבל
גם אותה אחת.
כן, כן, לפי הפשט שהרב נותן בו שערים דפוו. ומה שמסביר שם רבנו גדליה, לא מכיר את העניין הזה, שהאורות האחת הם דין, אז משמע שכן. למרות שיש בזה סתירה בדברי הרב, בשער טנטה. נדבר על זה שם, בעזרת השם, סוגיה שם. דרך אגב, ככה כותב גם הסתיר שלום, מערכת צדיקות י' א'. נכון, וגם בית לחם יהודי כותב שלא היה דין באחף, כלומר שלא היה שם צמצום. הסתיר שלום הוכיח כמה מקומות בדברי הרב שכן היה. מחלוקת בעיקרון, תכלס מחלוקת. עד שאני מה זה? וזה היה צמצום ראשון של המעציל העליון, וזה היה מקום חלל, עגול בשווה מכל הצדדים, כיוון שהאינסוף הוא שווה בתכלית השוויון, אז ממילא הצמצום הזה הוא רוצה להעניק, להשפיע לזולתו בצורה בתכלית השוויון, כיוון שהוא שווה, אז הוא משפיע כיוצא בו, אז ממילא אנחנו ממשילים את זה לצורה הכי שווה שאפשר, שזה צורת העיגול, שזה הצורה הכי שווה. עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך עיגול הזה. ואור אינסוף מקיפו בשווה. והנה, כאשר צמצם עצמו, כלומר שהוא סילק את אור חסד הפשוט שלו מתוך החלל הזה, כדי לאפשר אפשרות, כדי להוות אפשרות לזולתו, אז דרך צד אחד מן החלל, המשיך דרך קו אחד, ישר דק, כן, צינור, דרך הקו הזה, הוא המשיך אור אחד. הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל וממלא אותו. עוד פעם נקרא, שורה מתחילה נתונים. והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור, דרך הקו הזה הוא המשיך אור אחד הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל. זאת אומרת שיש פה שתי דברים, יש פה את הצינור ויש פה את השפע שעובר דרכו, והסברנו ש... נכון, יפה מאוד. אז אנחנו זוכרים את זה מהענף, מהמהדורה בתרא, מתחילת הענף, שהרבה מפרשים כתבו, כמו הרמז, באות י' א', זה לא בדיוק הרמז, שם זה כנראה שזה רבי יוסף טובול, אבל שם זה הגאות הרמז קוראים לזה. הוא כותב את זה, וגם רבנו יוסף חיים, עליו השלום בדעת ובמינה, בדף למד ג' גם כותב את זה, ודברי שלום, ושם משמעון, הרבה רבנים צדיקים כתבו שה... המציאות הזאת של דרך הצינור יוצרת שתי סוגי שפעים. השפע שהוא נקרא נמשל לצינור, שזה החיצוניות, אז הוא נמשך מהאור שהיה בחלל. והשפע שעובר דרכו, זה השפע שלא הגיע בו צמצום. בסדר? יפה מאוד. יפה מאוד. פנימיות וחיצוניות קוראים...
גם דרך שלו תבין.
כיוון שאנחנו מסתכלים על האק ויודעים שהשפע של האינסוף בתוכו, אז אנחנו רואים שזה נעשה לשלוש קווים. באופן כללי, אנחנו רואים קו אחד. כמו שאז אמרנו, שאדם מסתכל על אדם מרחוק, הוא רואה צורה של קו. כשהוא מתקרב, הוא מסתכל בצורתות, אז הוא רואה שיש לו קו ימין, זה יד ימין, יש לו יד שמאל, יש לו גוף, שלוש קווים. רב אומר ככה, המשיך דרך קו אחד, אשר עדה כאין צינור אור אחד. כאין צינור, הוא המשיך אור אחד, הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל, הוא ממלא אותו. מה הפירוש הוא ממלא אותו? שהרב כותב שהאור נמשך דרך הצינור הזה, דרך הקו הזה, הוא המשיך אותו, הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל, הוא ממלא אותו. האם המושג הזה שהרב הזכיר פה שהוא ממלא אותו, זה חוזר על החלל?
או על הצינור.
יפה מאוד.
לא, על החלל כבר זה כוח זאת אומרת, כביכול הוא מעצמו הוא פועל. והקדוש ברוך הוא מהאינסוף, כאילו הוא כל פעם מחייב לו דרך הקו, אבל לא שצריך את כל החלל עכשיו לחיות.
אז רגע, אז כבר הוא מפרש שהוא ממלא אותו, הכוונה את הצינור. כן, ככה כבר לא מבין.
הוא אולי ממלא את כל האט.
את כל מי?
את כל האט.
לא, לא, עכשיו הוא מדבר על שתי דברים. או על כל החלל, או על כל הצינור. אין לי אפשרות אחרת. עוד פעם אני אקרא, והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור. מה הוא המשיך דרך הצינור הזה? אור אחד הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל, הוא ממלא אותו.
זה אמר נקודות, לא? מה שהרב אמר.
אז אתם רואים את החלל.
תחזור
את מה שאומר, הוא מלא את השינור. אבל לא אחד מהם.
אל
תפחד. אל תפחד, מה אתה?
לא,
אני
לא מלא את החלל.
לא,
אני
ממלא את החלל.
משמע?
הרי בתוך החלל יש את העיגולים. בתוך החלל יש את העיגולים.
נכון.
והצינור מעביר את השפע לעיגולים.
נכון.
העיגולים לא מקבלים את השפע מהחלל.
אז זאת אומרת שהשפע שמתפשט מהצינור אל העיגולים על ידי כך, כי נמצא שהוא ממלא את החלל.
צריך להגיע פה, צריך להגיע החלל שבצינור.
לא, רגע.
אם הוא יוצא ככה,
רגע, בוא נקרא עוד פעם. אז רגע, בוא נקרא עוד פעם, ונמשיך עוד שורה, וננסה להבין. הנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך זאת אחד מן החלל, המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור, דרך הצינור הזה, הוא המשיך אור אחד הנמשך מן אינסוף. אז בסדר, אנחנו יודעים שיש שתי אורות. יש את החיצוניות של הקו ויש את הפנימיות. הוא המשיך את האור הזה אל תוך החלל. הוא ממלא אותו. הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל, הוא ממלא אותו. אבל, על גב שהוא ממלא אותו, נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל ובין אור האינסוף המקיף את החלל. אז אני זה חזר וממלא אותו.
חלל.
יפה. עוד פעם. הוא ממלא אותו, לא כל כך היה ברור. אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל ובין אור האינסוף המקיף את החלל. זאת אומרת, אף על גב שאני אמרתי שהוא ממלא אותו, אבל נשאר בין החלל לאינסוף. ככה מסביר הרב בית לחם יהודה, שמה שכתוב פה הוא ממלא אותו, מדובר פה על החלל. על ידי שהשפע יוצא מהצינור ומתפשט בעיגולים, אז אתה רואה פתאום שהשפע חוזר למלות את החלל. כמובן, לא בצורה כזאת כמו שהיה לפני הצמצום, אבל אתה רואה שפתאום שוב פעם האור חוזר למלות את החלל. בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה ככה מפרש את זה. הכרם שלמה למשל, הוא פירש שממלא אותו, אתה חוזר על היושר, כמו שכבודו אמר. כבודו זכר מכוון הכרם שלמה, ואז הוא צריך להתגבוע, אותה השתייה. זה מאוד. אז יש בזה מחלוקת ברבותינו המפרשים, איך להעמיד פשט. נראה יותר שהבית לחם יותר קרוב לכוונת מרחו. נראה שמרחו יותר התכוון אל החלל. כל פנים, כרם שלמה הוא לא מפרש כך, הוא מבין אחרת קצת. אבל שורה אחרי כן משמע שהרב מסביר את הדבר הזה על החלל. הנה, עוד פעם, ממלא אותו, אבל נשאר מקום בין האור שבתוך החלל הוא בין אור האינסוף המקיף את החלל, למה נשאר מקום פנוי? כי אם לא כן, יחזור הדבר כמו שהיה. עוד פעם הכל יחזור להידבק באינסוף, אז הוא יתבטל במציאות של האור אינסוף. תחזור ותתחבר האור הזה שבתוך החלל עם האינסוף כבראשונה יחד. ועל כן לא נתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל, רק דרך קו אחד דק לבד. מה כבודו אמר?
זאת אומרת, עכשיו ברגע שנמלא אותו, נמלא את כל החלל הזה,
נמלא את כל החלל דרך העיגולים, אבל זאת אומרת, יש הפרש בין העיגול הכי גדול לבין האינסוף, וחוץ מזה יש הפרש בין עיגול לעיגול, אבל הוא נכנס בתוך העיגול ומחוץ לעיגול.
כן, אבל הקו הישר הזה שיורד נמלא את כל החלל.
לא קו, על ידי שהשפע שיוצא מן הקו הוא מתפשט גם בעיגולים, אז אני רואה פתאום שעוד פעם הכל התמלא. זאת אומרת, למשל, אמרנו שהעיגולים הם כדורים אחד בתוך השני, נכון? זה כדורים, זה לא העיגול של אופניים, כוונה זה כדור שיש לו חלל. עכשיו, אם אני אסתכל למשל על הכדור של הכתר, העיגול של הכתר, אז השפע ממלא את כל כולו לפנים, נכנס בכתר, שיש רק כדור אחד, נכנס לכל כולו. מבחוץ לשפע הזה, יש גם כן אור, אבל הוא רחוק קצת.
זה מהנקודות מה שאני הזכיר, לא?
כן, אבל על הפשט עכשיו יש הבדל בין הכתר לעשר. עכשיו, בוא נכניס עוד כדור, שזה עיגול החוכמה. מה שבתוך עיגול החוכמה, הכל מלא אור, וגם מחוץ לו יש את האור של עצמו, של החוכמה, זה אור מקיף אליו. אין לך הפרש, אין לך חלל ממש בין הכדור של הכתר לכדור של החוכמה, אין לך הבדל. נמצא כתר, חוכמה, בינה, הכל מלא. אבל איפה לא מלא? בין הכתר
לעשר.
זה ההבדל. זה ההבדל שהיה בין לפני הצמצום לאחר כך. לפני הצמצום גם המקום שמהכתר דאק עד האינסוף, השטח הזה כביכול הכי קרוב, האינסוף היה מלא. אחרי הצמצום לא היה מלא הכתר הזה. מה? עכשיו יש אפשרות קיום לזולתו. עכשיו האינסוף יכול להניג עולמות, אבל אם הכל יחזור חזרה, ידבק באינסוף, אז שוב,
הכל חלל מלא אינסוף,
הכל ידבק, יחזור יותר אינסוף.
מה ההבדל? ברגע שאמרנו, בעיגולים גם כשיורד למטה, זה פחות יורד לבעיות. גם כן ביושר, גם כן זה ממלא את כל העיגולים, וגם כשיורד למטה, מה ההבדל?
לא, עוד לא ישכח. שהקו, שהשפע יורד, ככל שהשפע יורד, אז הוא מתרחק ממקורו.
גם בעיגולים.
גם בעיגולים, אבל העיגולים מקבלים את השפע שלהם מהיושר. אז המקום הכי גבוה ביושר הוא יחידה, זה הכי גבוה. המקום היותר רחוק מאיפה שהוא מתחבר לעיגול, זה יהיה חיה. המקום היותר נשמה, אז יש הבדל. כל שפע אינסוף ברוך הוא, אבל שזה נכנס לתוך החלל, זה קונה דרגות בגלל הכלי קיבול. הצמצום הזה מאפשר אפשרות קיום לכל הנצלים והנבראים והנצורים. זה התחליף. למה המעציל בפה עושה צמצום? כי אם הוא לא יסלק את האור החסד הזה, אז התחתון לא יוכל לסבול את הדברים, לא יוכל לסבול את השפע הזה. הוא יתבטל, יחזור להיות אוויר, יחזור להיות אינסוף. אז מה הוא עושה? הוא מסלק את הבן מבסט כביכול. מכניס שם אור יותר חלש.
זה לא אותו איכות של אור שהיה לפני הצמצום כאילו?
זה אותו איכות.
אותו איכות?
זה אותו איכות, רק מה? תלוי איפה. אם עכשיו המעציל, הרגע שהוא מכניס אותו, הרגע שהוא מתרחק סעת, זה כבר יורד באיכותו.
ויש גם יותר אור, נכון? אבל מה נוכנס גם בסוף אור חדש? זאת אומרת, עכשיו יוצא למסקנה שהאור הסתלק, נכנס שוב פעם ותוספת אור, ועכשיו יש גם מקום.
בדיוק, זאת אומרת, ובכל זאת, אם תוסף את אור, ויש אפשרות קיום לזולתו. זה מה ש... עוד דבר שהוא מתנגש כביכול עם ההיגיון. זה נעוד.
המקום הרקעני
שהרב אומר,
זה דינים?
כן, זה כוח הדין. קוראים לזה כוח בעל תכלית.
ואיך הם מתבררו?
אלוהים,
הם לא נמצאים
בעולמות? הם נמצאים, כל העולמות האלה. זה בתוך החלל עכשיו.
לא, המקום הרקעני בין הכתר ל...
לא, למושג של בירור, הכוונה שכל ניצוץ, כל חלק של קדושה שהוא נמצא בתוך החלל הזה, ככל שהוא מתקרב לאינסוף ברוך הוא יותר, אז הוא מתברר ונעשה יותר זך.
כן, תהיה מצוין תוך העולמות.
ועכשיו, ברגע בעת שהניצוץ הזה מגיע במקום, נקרא לזה ככה, הקרוב, כוונה שזה הגבול כבר שנעשה אינסוף, אז ברגע שהוא מתקרב במקום הכי קרוב, הוא מתחבר אליו ונעשה אינסוף ברוך.
גם מה שיש במקום הראשוני?
כן. בסוף כל המקום הזה, החלל, הוא חוזר להיות אינסוף. כן, בסוף, כמו בהצגה של הילדים שסוגרים את הווילון, שלום על ישראל.
לא, אבל יש לי שאלה, כאילו בלי הבני אנוש, לא היה...
לא היה אקשן.
כאילו מוכרח אותם, בלאדם לא היה...
שעמם בלי. בלי היהודים שעמם.
הרב
בלשון. בסדר. אבל ברוך כנראה שלא. בסופו של דבר, הכל חוזר להתברר, שזה התכלית האמיתית של המציאות של בריאת העולמות. הכל יכול להיות אינסוף ברוך.
אז אם משהו מתברר פה, שעכשיו מבחינת עיגולים, אם נסתכל במרכז המעגל, מבחינת עיגולים זה...
כל באיכות, מבחינת עיגולים. ביחס ליושר?
לא, מבחינת עיגולים, מבחינת עיגולים עצמם. כן. מבחינת יושר, לא, זה הפוך, זה המעולה. עכשיו יש עוד בבית, למעלה למטה.
כן.
יש שלוש בחינות פה. מבחינת עיגולים, מבחוץ, זה האיכות הכי גבוהה. מבחינת יושר, הפנימי ביותר, או האיכות הכי גבוהה. וגם כן, יש עוד בחינה של מעלה ומטה. יש שלוש בחינות.
זה, מעלה ומטה, אני כולל אותם ביחס ל... אני מדבר אותם באופן פרטי, גם בעיגולים, גם ביושר. מה, זה דבר שלאט לאט. רבותיי, חשוב מאוד הקביעות של השיעורים, כי זה לא כל דומה ללימוד גמרא או משהו כזה. כי אדם שמפספס דף, שמה כן. פה לפעמים אדם יכול לפספס שיעור ולהפסיד חוטא, אחד יאבד טובה הרבה. מה, ממש לא בשבילי, אלא עם ישראל. מי שיכול להקפיד, זה חשוב מאוד הקביעות, היא מביאה. כי אתה בשמיה, שואלים אותו, קבעת העתים לתורה? אמר, בטח קבע,